כולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי הורוויץ. היום יש לי את העונג לארח את חברי הטוב ואחד היחצנים החזקים בהייטק, שואם לוי. אנחנו כבר בקשר המון זמן, ולמי שלא מכיר אותך, הייתי שמח ככה שתיתן קצת את הרקע עליך, תספר קצת עליך לפני שנצלול החשובים.
בשמחה. אז שואם לוי, עבדתי הרבה שנים כעיתונאי, למדתי בכלל כלכלה וסיימתי את התואר שלי בהצטיינות, שזה בעצם גם הנקודת חוזק שלי בתחום התוכן והפיננסים וההייטק, ואחר כך עברתי לעבוד במשרדי יחסי ציבור, למשל במשרד של רונן צור, באייטם מדיה, וגם במשרד דובקין, ואחר כך יצאתי לדרך עצמאית, בזכות הקורונה, בגלל הקורונה, ואני חושב שזה מאוד מאוד מצליח, אני עובד גם עם הרבה סטארט-אפים, עם חברות נדלן, עם פיננסים. אני חושב שהערך המוסף שלי הוא ביכולת לפצח כל מיני נושאים בצורה הכי הכי מדויקת, וגם לממש עבור אנשים את הפוטנציאל התקשורתי המקסימלי שיכול להיות להם. אלה היתרונות שלי, אני חושב.
מדהים. אז אני רוצה שבשיחה הזאת גם ניגע בצדדים החזקים האלה שלך, ונתמקד באמת איך יזמים, גם כאינדיבידואליסטים, גם כאילו בשביל עצמם, בפרסונל ברנד שלהם, וגם בשביל החברות שלהם, הסטארט-אפים שלהם, איך הם יכולים באמת להשיג סיקור תקשורתי ברמה גבוהה. אז אני רוצה שנתמקד בזה. השאלה הראשונה שלי היא באמת, מה הם השלושה דברים המרכזיים שיזם צריך לדעת או צריך לעשות כדי באמת לבנות לו את המותג הזה ולהשיג סיקור תקשורתי?
אחלה. אז תראה, אז קודם כל צריכים להפריד בין היזם לבין החברה. כאילו מבחינת המבט, ובסוף מנהלים את אותה אסטרטגיה, ובאמת לרדת לפרקטיקה בלי לתת מושגים מפוצצים. למה אני לפעמים מתכוון שצריך להפריד את הסיפור של היזם מהחברה? כי לפעמים למשל היזם יכול להיות סיפור מאוד מאוד מעניין, והחברה היא פחות מעניינת, נניח יש לזה מוצר B2B שהוא מאוד נישתי ומאוד בונה לקהל מצומצם, אבל לכל שהיזם יש לו סיפור נורא נורא מעניין. למשל, לפני 3 חודשים קראתי כתבה על יזם שנולד באקו וילדות מאוד מאוד קשה, ובגלל הסיפור, החברה שלו כבר היום גדולה, אבל בגלל הסיפור המאוד מאוד מעניין שלו, אז הוא קיבל, אגב זה גם לא לקוח שלי וכל הכבוד למי שהשיג את החשיפה הזאת, והוא פיצח את זה, זה מה שקרה, בגלל שהסיפור שלו סיפור מאוד מעניין, אז הוא היה בכתבה במוסף, ויזמים אחרים הם לא היו בכתבה במוסף. מה אני בא להגיד? שקודם כל זה נשען על לפחות 2 רגליים, הראשונה לסיפור האישי של היזם, ככל שהוא יותר מעניין, או אם מציגים אותו בצורה מעניינת, והשני זה הסיפור של החברה. עכשיו, אם גם הסיפור של היזם מעניין, וגם הסיפור של החברה מעניינים, אז בכלל זה מכפיל כוח שמגדיל את הסיכויים לחשיפה ראשונה משמעותית. ואני חושב שעם הסטורי טלינג הזה, אם יש לך יזם שגדל בשכונת מצוקה או כל רעיון אחר כזה, זה דברים שתתעניין לשמוע אותם, לקרוא עליהם בעיתון, כאילו תמיד המבחן הוא, אני אומר שהמבחן לחשיפה תקשורתית הוא 3 דברים, וזה משהו שפה אני אחדש ואני אתן לכולם טיפ, אני מאמין. אני קורא לזה חכם בחטא, 2 חטאים. חדש, חשוב ומעניין, זה המבחן. המכפלה של הציון של 3 הגורמים האלה שאפשר לחלק את המשקל של כל אחד מהם לשליש, הוא ייתן לך את האינדקס, את הציון, למה הסיכוי שלך להשיג חשיפה תקשורתית משמעותית.
מה שרציתי לשאול אותך זה, אוקיי, עכשיו, אוקיי, האינדיבידואל שיש לו באמת סיפור מעניין, אוקיי, היזם שיש לו את הסיפור המעניין, כמה נוח זה ולא מביך, זה בשבילו לפנות ישירות לכלי התקשורת, ואם יש דרך לעשות את זה בלי בעצם לעבוד עם יחץ, איש יחסי ציבור.
אז אתה שואל שאלה מאוד מאוד טובה, לדעתי, זה קצת חוסר נעימות בתור בן אדם, תשמע, הסיפור שלי ככה וככה, ואז אני רוצה לפנות. אז מי שרוצה לעשות את זה לבד, ואני לא ישר אומר שחייבים להשתמש ביחסי ציבור, זה תבקש מהמנהל שיווק, תכתוב את זה בעצמך, נכון, נורא קשה לך לכתוב על עצמך, או מישהו שאתה יכול לספר לו את הסיפור, והוא יוכל לנסח את זה בצורה הכי מעניינת שיש, יש פה איזה סטורי טלינג, ושהוא ישלח להם את זה. שהוא ישלח להם את זה בשבילך, שלום אני עובד עם, זה הרבה יותר נוח, מרגיש הרבה יותר נכון, ובאמת לספר את זה מהמקום שנשמע לבן אדם צד שלישי בצורה הכי מעניינת. ככה שאנשי יחסי ציבור הם די התרגלו שמציעים פיצ'י, מה שנקרא, הם די התרגלו לפרקטיקה הזאת שמבינים מה מעניין ומבינים איך לבנות את ההצעה, אבל זה לא אומר שאנשים אחרים לא יכולים להצליח בזה, להפך, לפעמים בגלל שאנשים אחרים פונים דווקא עיתונאים הם יענו, כי, לא כל, כי הם לא קיבלו את ההצעה מיחסי ציבור, אז לפעמים זה גם יתרון. לנסח את זה בצורה הכי הכי מעניינת, כשהמבחן הוא, אם דיברנו על המעניין מקודם בחכם, מעניין זה איך הבן אדם היה רוצה לקרוא על זה בעיתון, ובצורה כמה שיותר אותנטית ואמינה, לא להגזים, לא לייצר סופרלטיבים. היום העניין של אמינות, המשקל שלו עולה בצורה, הייתי אומר, אמינות ודיוק, חסרת תקדים, הוא סופר סופר חשוב בעידן הפייק ניוז. כי אם אתה תתקשר לעיתונאים משהו שהוא לא מדויק, ואחר כך הם יגלו את זה, מבחינת האיש יחסי ציבור, זה נזק לדורי דורות. אתה לא תוכל אולי לעבוד עם אותו עיתונאי. זה חייב להיות מדויק ברמה של, ממש על הנקודה. כאילו, אם פעם היו, התדמית של אנשי יחסי ציבור הייתה שאפשר להגל פינות ודברים כאלה, לא. ואגב, זה גם מתחבר לעולם ההודעות לעיתונות. הודעות שהן יותר מדי סופרלטיביות, המוצר המדהים, המתקדם והמוביל, שחברות עוד מהגישה האמריקאית, דיברת על האמריקאית, הן עדיין מחזיקות בגישה הזאת שלא, לייצר את הדבר האמין והמדויק ביותר, ולא להגזים בשום דבר, להסתכל על עצמך בצורה ריאלית. כמובן שאם מדובר בחברת אפל, אז ברור שהיא חברה מאוד גדולה והמוצרים שלה מובילים, וזה לחברה כזאת זה כן הגיוני להציג ככה, כן?
איך אתה כאיש יחסי ציבור עושה את הפקט צ'קינג הזה עם כל הכוח?
אז זו שאלה, זו שאלה מאוד מאוד טובה. יש כמה רבדים, אז קודם כל זה שיחת היכרות מעמיקה, גם אורחים, אני ממש מראיין את הלקוחות, אני לומד אותם טוב, אני מכין להם תוכנית עבודה, אני מבין מהם ממש את כל הנקודות שהם יכולים לתקשר. אם יש נתונים, אז אני אפילו תמיד מעדיף, זאת אומרת, נתונים לצורך העניין, אני עובד עם איזשהו סטארט-אפ בתחום הפרופטק, ויש להם נתונים על שוק הדיור בישראל. אז אני אפילו ברמה של הייתי מעדיף לראות את החומר גלם, לא שאני סומך על הלקוח, אלא אני גם מאוד מאוד מעביר את המסר הזה, שהכל חייב להיות מדויק, הכל חייב להיות אמין, ואני הרבה פעמים רואה, כשיש נתונים אני רואה חומר גלם, כשאני מדבר עם היזמים, אז אני בדרך כלל מקבל את התמונה מכמה וכמה אנשים בחברה. זה לא רק מבן אדם אחד, כך שאני אקבל את התמונה הכי הכי מדויקת.
מדהים. עכשיו, יש לי, דיברנו עכשיו מקודם על יזמים כאינדיבידואליסטים. עכשיו בקשר לסטארט-אפים וחברות, אוקיי? איך סטארט-אפ, אתה עובד עם הרבה חברות הייטק, איך הם יכולים לקבל סיקור תקשורתי שהוא מעניין, ולא רק, אתה יודע, ההודעה על גיוסון? כי, אתה יודע, אני מבין את הקטע הזה, ואנחנו תמיד, וכולם מתלהבים מזה, אתה יודע, באקוסיסטם של הייטק, הנה, החברה הזאת והזאת גייסו ככה וככה, ואז בקטנה אומרים גם מה הם עושים, ומדברים על מה ש, על מי באמת ה-VCs שנכנסו, וכו וכו, אבל מה עם סיפורים מעניינים יותר? האם יש מקום גם לזה
בתחום הייטק? אתה שואל שאלה מצוינת?
בסיקור התקשורתי של הייטק.
שואל שאלה מצוינת? אני תמיד אומר, ובאמת אולי זה נשמע שחצני, או אני לא יודע, או שהודעה על גיוס און, ברגע שהיא מעל 5 מיליון דולר, וחליל בלי לזלזל, כמובן שזה גיוס הוא שהכל משקיעים שזה יתקבל כרגע, ואין פה איזשהו משהו לא מדויק שהחברה מוסרת. הודעה על גיוס און יסקרו, כי זה מעניין, החברה גייסה און, זה מעניין משקיעים, זה מעניין את כל האקוסיסטם, כמו שאתה אומר, והודעה לגיוס און זה ניוז שכולם, אתה יודע, נגדיר את זה לפחות כמה אתרים וכלי תקשורת מובילים ירצו לסקר, ואם דיברנו קודם על המעניין, אז כאילו חדש, כחדש כי זה ניוז, זה חדשות, ומעניין, אז המעניין של זה הוא ברמה הגבוהה ביותר, כי אלה חדשות חשובות. אני חושב שהנושא של יצירתיות הוא בא כאן לידי ביטוי, מעבר לסיפור של היזם, שהוא יכול להתאים לרעיון, כמובן, שאם הסיפור האישי של היזם הוא מיוחד וייחודי ומעניין, אז זה יכול להיכנס, אפשר לחשוב על זוויות שונות שיכולות להביא את החברה לתקשורת ויתרמו לה. למשל, זה יכול להיות תורי דעה בעברית או באנגלית, על התחום של החברה, שהרעיון הוא להרחיב את השוק ואת השיח, כאילו לייצר שיח סביב זה. למשל, על חברה שמנטרת זיהום אוויר, אז יכול להיות על איך ההתחממות הגלובלית משפיעה על, איך הזיהום אוויר משפיע על התחממות גלובלית, ומה ההשלכות של זה, וזה נושא למשל שתמיד יכול להיות מעניין, ומה עכשיו קורה לאחרונה, זה יכול להיות חברה למשל שמתעסקת בתחום של טכנולוגיות בחלל, ואיך איך התעשייה הזאת משפיעה בכלל על ישראל, על הכלכלה הישראלית, ומה בכלל צפו לנו בעתיד. אז ככה זה נושא שיכול להיות אפילו מסקרן. ובסוף מאמר כזה יכול להיות חתום, אחד המייסדים או אחד האנשים, וזה משהו שהוא גם טכנולוגי, הוא גם פונה לקהל רחב, וגם הרבה אנשים ירצו לקרוא אותו. אז להפגין הרבה מאוד יצירתיות ופרקטיות כלפי התקשורת של, שוב, הדברים שהייתם רוצים לקרוא ולשמוע. חוץ ממאמרים, אפשר להציע רעיונות בהתאם לנושאים אקטואליים, נושאים אקטואליים שונים. כמו, למשל, היה את הקורונה, אז בסגרים, היה מצב שחנויות היו פתוחות, או היה איזה שהם פחות מגבלות על המשק, אבל הילדים היו בבית, אז ההורים היו צריכים להישאר איתם. אז אנשי הייטק אמרו, בסדר, אתם רוצים שנעבוד מהבית, נעבוד מהבית, אבל תנו לנו לפחות שהילדים יהיו במסגרות. אז אפשר לייצר כל הזמן דברים שמקדמים את החברה ואת היזם בעצם בהתאם לניוז.
כן, וגם לא, גם, לפי איך שזה נשמע, גם לא תמיד באופן דיירקט. לפעמים אתה יודע, אתה עושה איזה מאמר דעה כזה, או מראים איזה פרויקט כזה, כדי, ובוא נודה בזה, כדי באמת ליצור איזה brand awareness, בלי באמת להיות ישיר לדבר רק על החברה שלך. ואני רוצה לקחת את הנקודה הזאת, ולגלוש לעוד איזה ורטיקל כזה, שאני חושב שצץ לו בשנים האחרונות, שזה באמת ההתרחקות ההתרחקות המסוימת מכלי תקשורת, אני לא רוצה לציין שמות, אבל כלי תקשורת גדולים, ויותר לנישות של פודקאסטים, של מדיה עצמאית, של בלוגים אישיים וכו' וכו'. מה אתה חושב על זה? האם אתה חושב שהעתיד של יחסי ציבור הוא שם, או שעדיין לכלי תקשורת גדולים יש תפקיד גדול ומשמעותי?
טוב, אז פה אתה נוגע בנקודה שהיא מאוד מאוד מעניינת, כי תראה, היתרון היום של כלי תקשורת גדול, ובכוונה אני לא רוצה לתת שמות, אלא כלי תקשורת שכל אחד מאיתנו מכיר, נעשה name dropping, בין אם globally או locally.
עדיף דרך אגב, עדיף לא לעשות, סליחה שאני קוטע אותך, עדיף לא לעשות name dropping, כי המוניטיזציה של יוטיוב לפעמים יכולה להוציא את הפרסומות, בגלל שעושים name dropping.
כלי תקשורת גדולים. אז בעצם אני רוצה לקחת אותך למשהו אחד קודם שהוא מאוד מעניין, זה בכלל על עצם הדבר הזה קוראים לו עיתון. האם חשוב לי להיות בעיתון? אז אגידו, מה? כאילו דיברנו עם יזמים, מה? בכלל לא חשבתי עיתון. אבל ברגע שאתה בעיתון, אתה כאילו האוטוריטה חתמה שהדבר שאתה עשית הוא חשוב, חדש ומעניין. כאילו ברמה הכי גבוהה שיש, כי אין מקום בעיתון, העיתונים מצטמצמים. או במהדורות טלוויזיה, במהדורת טלוויזיה, הם יכולים גם לסקר אותך באתר אינטרנט שלהם, או בפודקאסט של אותו גוף תקשורת. אז אין לזה סוף, אבל ברגע שאתה הגעת ללבל הגבוה ביותר, לאוטוריטה, אז יצרת איזו חדשה שהיא מאוד מאוד חשובה, אז יש לזה גם ערך תדמיתי שהרבה לא חושבים עליו, ואומרים, רגע, אבל זה לא בדיגיטל, זה לא נמצא, זה ברמה הזאת. עכשיו נרד לרמה של אתרים, אז קודם כל, אני יכול להגיד דבר כזה, חלילה לא שפודקאסטים זה לא אמין, אני חושב שהיתרון של עיתון ושל כלי תקשורת זה בבדיקת עובדות, שהיום מאוד מאוד רגישים לדברים האלה, ויש יותר משאבים ויש יותר יכולות לבדוק את הדברים ולייצר ולשדר דברים שהם אמינים. שאולי לבן אדם שיש לו פודקאסט, אז כן, בן אדם מתראיין, אבל עכשיו הרצון שלו והיכולת שלו לאמת באלף את האנשים עם העובדות או עם הדברים, הוא גם מקצועית לפעמים יותר נמוך, כי רוב האנשים שעושים פודקאסט, זה לא המקצוע שלהם כמראיינים, הם בדרך כלל, לא יודע, CTO או סמנכ"ל או יזם או כל בן אדם אחר, למשל, כמוני שאני עושה, אני מנהל פודקאסט בשביל מישהו, בשביל אנשים אחרים שהם לקוחות, שמשלמים לי על זה, שזה אני אגיד, אבל גם אני רוצה להביא, אבל האינטרס שלי הוא ממש לחקור ולמצות עד הסוף, הסוף, הסוף את האמת, כשאני מפיק עבור מישהו פודקאסט, היא יותר נמוכה. אז היתרון בכלי תקשורת שהם שואפים למידע כמה שיותר אמין, והם רוצים לבדל את עצמם מבחינת רמת האמינות והדיוק. והם גם יפרסמו עברה אם חלילה הייתה טעות. עכשיו, לגבי פודקאסטים, הם עולים, יש עלייה מאוד מאוד משמעותית בפודקאסטים, ויש צעירים שבכלל לא מאזינים לרדיו. והנתונים של ספוטיפיי מראים שהפודקאסטים הולכים וצוברים תאוצה, ואפילו, אגב, גם מבחינת היכולת השפעה, אני שומע מאנשים שהתראינו לפודקאסטים, שהם לא מפסיקים לקבל פניות מפודקאסטים שהם התראינו אליהם. זאת אומרת, זה הופך להיות העוצמת ההשפעה לעומת כתבה בעיתון רק הולכת ועולה של פודקאסטים. ויותר מזה, גם מגיעות ההזדנות אחר כך, אחרי חודש, חודשיים, שלושה, ככל שהפודקאסט שבחרת בו הולך ומתחזק, אז באים אנשים מאזינים אחר כך. מה שלא היה קורה בפעמים בכתבה בעיתון, שגם אם באתר היא עולה, נגמרת, מופיעה אולי בגוגל, בחיפושים של גוגל, וזהו. אבל בפודקאסט עוד אנשים מאזינים לזה אחרי כמה חודשים, שזה אלמנט מאוד מעניין. ויותר מזה, רמת העומק שהבן אדם מקבל מרעיון של, לפודקאסט היא אדירה, כאילו הבן אדם נפגש איתך, ממש פנים מול פנים. זה אפקט שהוא הוא מדהים, הוא לא, הוא לא קורה בכתבה. הוא אפילו לא קורה ברעיון טלוויזיה של 5 דקות.
גם מה שקוראים פודקאסט, יש לך כמה דברים. אם אני אתן פה איזה מחמוד לפודקאסט, לפורמט. יש לנו את הוידאו, יש לנו את האודיו, יש לנו בלוג שאפשר לכתוב על הפודקאסט. אתה מבין? יש כל כך הרבה, אפשר לחתוך קליפים קצרים מתוך הפודקאסט ולפרסם אותם באופן עצמאי. אז זה נורא ורסטילי, כאילו כל הפורמט הזה. אז אני חושב שזה באמת
זה גם מצוין. אין, הרמות עומק והפירוק לנושאים והתחושה של, בדיוק של הבן אדם, אם זה בכלל הוא הקדיש זמן וצפה בך בווידאו ואודיו, אז בכלל זה כמו שהוא נפגש איתך בזום, אבל גם אם הוא שמע אותך רק באודיו, ברכב, זה תחושה, הוא כל כך ממוקד רק בך, בסדר, הוא נוהג, והוא איתך, זה מדהים, הוא יכול להזין לך חצי שעה, זה מדהים בעיניי, כאילו נכון, קודם, יגידו כן, היה רדיו, יכולת לשמוע בן אדם ברדיו, אבל כמה זמן יקדישו לך ברדיו? 3 דקות? 5 דקות? אולי הבאתי כמה פעמים אנשים לרעיון בגלי צהל, חצי שעה כלכלית, זה היה חצי שעה שזה היה מדהים. הפודקאסטים היום, המינימום זה חצי שעה, 20 דקות, זה מדהים. זה רמת עומק.
כן. עכשיו בוא תענה לי על השאלה הזאת. אז אם עוד 10 שנים, אוקיי? עוד 10-15 שנה, האם זה, מדיה עצמאית, הולך להיות מספר 1, ומדיה, traditional media מספר 2, לדעתך?
אני לא חושב. כל עוד.
עוד 10 שנים.
לא, אני לא חושב, כי בגלל האוטוריטי שעליה דיברתי, על האמינות והאוטוריטה והחשיבות של גוף שהוא עצמאי, נכון שהוא ממומן מפרסומות, מתוכן שיווקי ומחסויות, אבל המידע, הקור שלו נשאר אותו דבר, אני חושב שתהיה התכנסות לקבוצות מדיה מאוד מאוד חזקות, ורק מה שמייצר רווחים ומביא כסף, והחומות תשלום מאוד מאוד התגבר, וזה גם נושא שאנשים חייבים להבין, שבשביל תוכן ייחודי ומידע אובייקטיבי, הם חייבים לשלם כסף, כאילו, לא יעזור, זה העולם, זו המציאות, אני חושב שתהיה התכנסות לקבוצות החזקות ביותר, הפרינט ילך ולצערי כנראה ייעלם, הטלוויזיה ילך ויעלם, בוא נגיד לא ייעלם לגמרי, אבל יהיו מעט עיתונים, אנשים עדיין כן ירצו לקרוא עיתונים, אבל זה יהיה ממש פשוט מעט, כאילו ככה אני צופה, כאילו כל היכולת שלי לחזות את העתיד ומה יקרה? החומות השלום, יותר ויותר אתרים יעברו לחומות השלום, ויותר תוכן יהיה בתשלום. וכמו שאנשים משלמים על נטפליקס, הם יבינו שהם צריכים לשלם על אתר אינטרנט, זה חינוך של השוק. זה קורה בחול, בארצות הברית, באירופה. בישראל זה די עובד לקבוצות מסוימות, לאחרות. מנס פרסומות ותוכן בתשלום, זה יבסס את גופי המדיה. יחד עם זאת, אני אוכל להגיד שפודקאסטים יהיו כאלה שהם כן יהיו כוכבים מאוד מאוד חזקים ומשפיעים, כמו ג'ו רוגן בארצות הברית, אבל אני חושב שהיתרון של פודקאסטים היא היכולת לעסוק לעומק בנושאים של התקשורת, בדיוק שאין זמן לעסוק בהם. כמו למשל רעיון, לא נגיד, לדבר רק על יזמי הייטק, אפילו על תחום הצרכנות הפיננסית. אני חושב שבתקשורת היכולת לדבר על חיסכון, על השקעה ברמות עמוקות ומעמיקות, שהן אפילו כבר מעניינות את הציבור הרחב, הוא רוצה להבין איך הוא חוסך ומרוויח כסף. זה משהו שאין זמן, אין לפעמים משאבים, ואתה יכול להיכנס בפודקאסט לנושא שהוא חשוב כבר, והופך למרכזי, לעומק, ברמה ממש פרקטית, ושממש מעניינת את האנשים, ואתה יכול להגיע למספר מאזינים מאוד משמעותי, והכל באמצעים כמעט אורגניים, להפיץ את זה בקבוצות פייסבוק, ברשתות חברתיות, אולי גם קצת לעזר במאומן, אבל בקידום ממומן, אבל כבר אחרי שאתה צובר עוקבים, ואנשים מאזינים לך לבד, שזה בעיניי הם מדהים, ואתה יכול מאוד להשפיע, אני לא יודע להגיד לך, אני קשה לי לראות סיטואציה שבה, אולי רשת של פודקאסטים, אולי כן תצליח, שבה פודקאסט יחיד הופך ליותר משפיע מ...
סליחה שאני קוטע אותך, אבל למה רשת של פודקאסטים דווקא? בגלל שהיא תופסת יותר נפח? זה למה...
הרי מה היתרון של אתר חדשות או גוף חדשות? שהוא עוסק בכמה וכמה נושאים. אם היא תיתן את כל הפתרון, אז היא יכולה להפוך להיות משפיע, כמו ערוץ חדשות, כמו ערוץ רדיו, כמו תחנת טלוויזיה. ואז היא ידן מדיה אלטרנטיבית. וככל שהיא תגדל, היא תצטרך להסיק יותר עובדים, להיות יותר מדויקת, כי התדמית שלה היא כבר מאוד מאוד חשובה. וכל טעות, ואפילו כל דבר שבן
אדם אומר,
יכול להרוס לה את התדמית הזאת. שעם ההצלחה באה גם אחריות. כלפי קהל מאזינים.
אבל יש לי שאלה אליך, יש פה איזה, לדעתי איזה contradiction מסוים, כי סתם דוגמה, אם אתה פותח רשת פודקאסטים, אז ולאט לאט היא נהיית כמו גוף מדיה משל עצמה, שאני בעד, כן, אני ממש בעד, אבל אז היא מתחילה להתנהג כמו, אתה יודע, כמו אחד מה, לא נעשה פה, לא נדבר נגיד שמות, אבל אחד כמו המדיה אוטלטים הגדולים, אז פתאום היא לא מקבלת את אולי את האותנטיות או את הוורסיטטיליות של, אתה יודע, של פודקאסטים עצמאיים.
אותה משהו בוטיקי, אתה מתכוון. כמו, אני אוהב את הרבה את הבוטיק, כן. ואני לא תמיד רוצה לקנות את המוצר של הרשת הגדולה. כן, יכול להיות שיש גם פודקאסטים, אנשים שמנהלים פודקאסט שאין להם שאיפות כאלה, ואין להם מחשבות כאלה. וזה בהחלט, כאילו, הנקודה שאתה מעלה היא נכונה. בסוף המבחן הוא מבחן המאזין של מה חשוב לו ומה הוא רוצה לשמוע ומה, וככל שאתה עושה פודקאסט שהוא יותר משפיע, ככה תקבל יותר תגובות ויותר רעיונות ויותר הצעות ויותר הערות ויותר ויותר ויותר. ואז אני חושב שעם הגדילה שלך, ההערות האלה מכנסות אותך לתחושה של מה אתה רוצה לה... מה אתה רוצה לעשות, מה אתה רוצה להציג.
כן.
כן, לא, יש בזה משהו שאתה מאבד קצת את המחתרתיות. אבל אני מאמין שהרבה רוצים להיות גדולים ומשפיעים, כי זה מה שאנחנו רוצים לעשות פודקאסט, שכמה שיותר אנשים יאזינו. כן. אז בתוך המישור הזה, יש מודל שאפשר להישאר בוטיקי ועצמאי, ועדיין להיות משפיע, כן, זה עולם בלתי נגמר, אני אומר שהפודקאסטים, אתה צריך להיות קשוב למאזינים שלך, ולבדוק מה הריטנשן, מתי אנשים עזבו, כמה אנשים שמעו עד הסוף.
כן, נקודה טובה. מעולה שואם, תודה רבה על הזמן שלך, חבר יקר. אני למדתי שהפודקאסטים שלי, עדיף שהם יהיו בין 15 דקות לחצי שעה, אז אני חושב שזה זמן טוב לסיים עכשיו. תודה רבה שהגעת לפודקאסט, כל כך הרבה ידע, כל כך
פלווי ואנשים יעזינו לסוף.
לגמרי. אני אומר, כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה, באמת, תודה רבה. ואיך אנשים יכולים ליצור איתך קשר?
אפשר לפנות אליי בעמוד פייסבוק שלי, אפילו אמרתי איך קוראים לעסק שהקמתי, Creativity Value. Creativity מכה Value, ואפשר להשאיר לי הודעה, אפשר... אלה זה האפשרויות, ואני אשמח ליצור קשר.
מעולה, ואם אחד המאזינים רוצה את המספר של שואם, אני בכיף, יש לי אותו. אז שואם, תודה רבה, יא גבר, ונהיה בקשר.